בזמן שעבדתם, 149, דני פלד, שלום.
שלום דרור, מה שלומך?
בסדר, אנחנו שוב במהדורה מפוצלת תל אביב לונדון, והפעם אנחנו הולכים לדבר על מה קורה לכסף שלנו בזמן מלחמה, כלכלת מלחמה.
נכון.
זה לא מעודד מדי, אבל ננסה להיות מעודדים גם.
אני חושב שזה הכל בידיים שלנו, ואנחנו תכף ננסה להסביר את כל מה שקורה. אז תמיד מלחמה יש לה את היתרונות שלה, כי בעצם הרבה סקטורים נהיים יותר פעילים, אבל היא תמיד מהווה סיכון על הכלכלה. נתייחס גם בעניין הזה לאוקראינה בהמשך, אבל נחזור חזרה לישראל, אז חברת האשראי פיץ' מציבה דירוג עם אופק שלילי, בעצם זה אומר שאנחנו כרגע משגיחים עליכם, ואם הדברים לא ישתפרו בצורה מהירה, בגדול, עוד פעם, זה מה שאומרים, אנחנו נסביר את זה בעריכות, אז אנחנו נוריד את דירוג האשראי,
מודיס,
אותו דבר, של אורן באפט אומר בדיוק את אותו ניסוח, ו-S&P, שהיא בעצם הכי חשובה, ממש השבוע, מודיעה שבעצם התחזית, לדירוג האשראי הופכת להיות שלילית, זאת אומרת שהאופק נראה כרגע לא מבטיח. במקביל הדולר ממשיך לזנק מול השקל ועלה ב-20 אגורות מתחילת המלחמה, והוא בשער הכי גבוה מאז 2012. הקטר של המשק הישראלי, הלא הוא ההייטק, גם כן כרגע בתקופה לא פשוטה, מהרבה מאוד סיבות, חלקן קשורות באופן עקיף למה שקורה בעולם, וחלקן כמובן קשורות באופן ישיר למה שקורה בישראל. אז ננסה להסביר בפרק הזה את כלכלת המלחמה של מדינת ישראל, מה ההשלכות הכלכליות של המלחמה, איזה תרחישים שונים כלכלנים חוזים, למה ההייטק הוא המפתח, ומדוע בכל זאת יש מקום לאופטימיות. אבל דרור, אני רוצה לחזור איתך שנייה לפרק הקודם, שבאמת קיבלנו עליו כל כך הרבה תגובות. אם אתה זוכר,
ראיתי מאז כל כך הרבה סיפורים ודוגמאות, שאני אומר, אוח, היינו צריכים להכניס את זה לפרק, סיפורים לפייק ניוז ודיסאינפורמציה, ובטח גם אתה רואה. פתאום, נכון, כל מה שאתה רואה זה פייק ניוז.
כי זה משתולל, ורציתי להגיד לך, אספר לך סיפור קטן על עצמי, מהסוף שבוע האחרון, איך גם אני נופל לתוך כל המלכודות האלה של עיקרון היציגות ושל כל הבעיות הקוגניטיביות שבעצם אנחנו כרגע נופלים אליהן. ולספר לך סיפור שקרה לי ביום שישי האחרון. אז יצאתי לקניות בשבת, זה השער של הבית שלנו, מנסה להפעיל אותו עם השלט, לא עובד. אז אמרתי, טוב, אולי התקלקלה הבטריה, צריך להחליף בטריה, מסתיימה הבטריה, לוקח שלט חלופי, לא עובד, מוזר, מתקרב לשער, אני רואה בזרוע אחת שהשער חתוך.
אוי ואבוי.
הולך לזרוע השנייה, הזרוע השנייה גם כן חתוכה. ואז אני בעצם מתחיל להיכנס לסרט על, אתה יודע, באמת, ששם את כל הסיפור של הצילומי חדרי מדרגות, באמת הופך את זה להיידי בת הערים לעומת הסרטים שאני הייתי בהם בשלב הזה.
אבל זה באמת מפחיד.
נכון, ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, זה נראה לי לא למשטרה, ואני כאילו טועה בעצמי, אם אני ישר צריך להתקשר לראש המלל, או ללכת ישר על עוקף מסלול מדינתי, ולהתקשר ליאיר גולן שיבוא לחלץ אותי מהבית, כי איך זה יכול להיות כזה דבר? יש לנו מצלמת הבטחה, ואמרתי לו, לפני שאני בעצם מרים טלפון ליאיר גולן, אני יכול לשלוח לו סרט עם מי שעשה את הדבר הזה, ואז אני מצלם את הסרט, תסתכל שם בפינה.
אני רואה שם כלב, כלב התעסק לך בחוטים?
כן, אתה רואה איך הוא מושך בכוח? זה לא כלב, זה טן, והטן הוא איך שהוא נכנס לתוך החצר, ומנסה לצאת ולא מצליח, ופשוט כדי לפתוח את השער, הוא מושך בכל הכוח בשני החוטי חשמל של השער וקורע אותם. בשיא הכוח מושך אותם ולא מצליח להימלט. הוא עובר מצד לצד ומנסה לעשות את הדבר הזה. והנה אני מגיע פה למסקנה. הרי אין סיכוי בעולם שהייתי חושב שזה יכול להיות אירוע פחה בבית שלי, נכון? זאת אומרת, זה לא היה המחשבה שאתה עוברת לי בראש בכל יום אחר, אבל פשוט אנחנו כל כך חשופים לסוג מסוים של מידע שהכל מיד מתחבר לנו על העניין הזה. סך הכל טן חמוד כאילו ומסכן, שאין לו אוכל כי אנשים לא ממלאים את הפחים בפארק הירקון, ולכן הוא מסתובב בבתים, דומה לקורונה, דומה למה שקרה עם החזירים בחיפה.
ביום רגיל היית חושב, אני מניח, על אירוע פלילי, שמישהו ניסה לפרוץ לך לבית ולשתק איזה מערכת. דיברת על איפה גם אתה נופל כמו כולם, אז מיד זה העלה לי איפה גם אני נופל כמו כולם. וזה שאחד הטיפים שאמרנו שבוע שעבר, זה לא להגיב לטוויטים רעים. לא להגיב כי אתה מרים אותם.
כן.
אבל אני לא מצליח. אני רואה דברים מעצבנים, וקשה לי לא להגיב, אתה יודע, ברמת העובדות. אני רואה את כל האנשים שמפרסמים תמונות של איך ישראל כבשה את פלסטין. שב-1947 כל השטח מהים לנהר היה פלסטין, קראו לו פלסטין, ואפילו ניצולי שואה שבאו באונייה מספרים שהם באו לפלסטינה, ואז היא נהיה ישראל, וכך כבשנו את מדינת פלסטין. עכשיו זה מל אינפורמציה, בדיוק מה שדיברנו עליו. כן. זה נכון שהם באו למקום שנקרא פלסטין, אבל זה לא הייתה מדינה. קשה לי, לא מצליח להתאפק ולא להגיב, על אף שזה לא הדבר הנכון לעשות.
על זה זה עובד ועל זה זה משחק. דרך אגב, גם אתמול, אתה יודע, הייתה פה אחריות מדהימה בלא לפרסם את סרטון של החטופות. אני לא יודע אם שמת לב לטקטיקה שבעצם בטח. החמאס נוקט בה. בכל תגובה ותגובה שמדובר על העניין הזה של החטופות, הם העלו בתור קומנט את הסרטון המלא והלא מצונזר, כדי להטות את דעת הקהל ולתקוע את זה מול העיניים שלנו, כדי שלא נוכל להימלט מהדבר הזה.
אז תשמע, לפני שנחזור לנושא הפרק של הכלכלה, זה הזדמנות מעולה להזכיר את הפרויקט שלנו, של מאקו, עם תכנים כן טובים, שכן מחכים לכם לשיתוף, עם לינקים וקבצים, איפה שרק תרצו, קחו סרטונים כן טובים ותפיצו בעצמכם בכל מיני שפות, זו דרך כן טובה לעזור להסברה הישראלית.
לחלוטין. יאללה, כסף, אז יאללה. כלכלה. אז בוא נרוץ, בוא נדבר קצת באמת על הכלכלה. אז בדיוק לפני שנה, הכלכלה של ישראל נראתה מבטיחה מתמיד, באוקטובר 22 התפרסם הדוח האחרון של קרן המוניטרית הבינלאומית, והראו איך התל"ג של ישראל עומד על $53,000, נדמה לי אם אני לא טועה זה המקום 17 בעולם.
רגע, רגע, תגיד מה זה המספר, זה חשוב, $53,000 לנפש בשנה, זה הכנסה יפה לאללה, בטח יחסית ללפני 20 שנה.
מאוד מאוד מאוד, דרך אגב, אתה יודע מה הכנסה בעזה לנפש לשנה?
אני אומר שהעשירית?
פחות, $3,000 לנפש לאדם. כן. היו שני מנועים עיקריים לצמיחה העיקרית של ישראל, המשמעותי והחשוב מכל זה כמובן ההייטק, אבל גם הנדלן, שאנחנו כולנו פה סבלנו מזה מאוד, באזור המרכז מהעלייה המטורפת של המחירים, אבל קופת המדינה התעשרה מזה מאוד, כי כאמור על כל עסקה כזאת בעצם יש שורה ארוכה של מיסים, והנה הגיע ל-2023, עוד לפני המלחמה, ובועת הנדלן קצת התקררה, והכנסות המדינה ממיסים הצטמצמו מאוד. המדינה גם מרוויחה מאוד מכל האקזיטים שקורים, ואנחנו יכולים לראות גם הגיוסים של חברות, שבעצם הם יהיו האקזיטים הבאים, הצטמצמו בצורה קשוחה מאוד. זה דוח שהתפרסם ממש שבוע לפני שהתחילה המלחמה, ומסכם את שלושת הרבעונים הראשונים של 2023, ואתה יכול לראות שגויסו 5.4 מיליארד דולר בשלושה רבעונים, שזה בעצם קצב של 2019, זאת אומרת 20, 21 ו-22 היו שנים הרבה 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 יותר טובות, וזה אולי נתון הרבה הרבה יותר מטריד. אתה מסתכל על העקומה, אז בעצם רבעון אחרי רבעון אחרי רבעון, מוזרמים פחות ופחות כספים לחברות. אם אתה ממש רוצה להיות בדיכאון, השקף הבא שאני מראה לך מדבר על כמות החברות שמוקמות בישראל כל שנה. אז ב-2023 הוקמו בסך הכל 183 סטארט-אפים, בעוד שב 2020, 938, וב-2018, 1060, ואתה רואה פשוט ירידה דרמטית שנה אחרי שנה, ונפילה משמעותית ב-2023 בכמות החברות החדשות.
וזה באמת מדכא מאוד, ודיברנו על זה בפרקים קודמים, חלק מזה נובע מהמיתון העולמי, חלק מזה מעליות הריבית, חלק מזה מאי היציבות הספציפית של ישראל, וגם מהבחירה של חברות סטארט-אפ לא להיקשר לעתיד הישראלי, על אף שהן מוקמות על ידי ישראלים, הם פותחים אותן בחול, הרבה פעמים לפי דרישת המשקיעים, כדי להיות פחות חשופים לחוסר היציבות הפוליטי הספציפית שהיה בישראל בחודשים האחרונים. כל הדברים האלה ביחד, וזה עוד לפני שהגענו למלחמה.
בדיוק. הזאת. כל הדברים האלה שדיברנו עליהם זה טרום המלחמה, ולכן ישראל הייתה בסיטואציה מאוד לא פשוטה בהשוואה לבדיוק אותו חודש ב-2022, ואז פרצה לה המלחמה. יש מספר באמת עצום, הכי גדול בתולדות מדינת ישראל של מגויסים בצו 8,360,000, שזה יותר מגויסים ממלחמת יום כיפור. הערכה של התאחדות התעשיינים, בשבוע שעבר 1.3 מיליון מועסקים לא יצאו לשוק העבודה. זה מספר פשוט לא נתפס, ו85 מהמעסקים במרחב הדרום נעדרו מעבודתם. תחשוב שבעצם הדרום פשוט מושבת כמעט לחלוטין, 20% משאר רחבי הארץ, ועוד תוסיף לכך, הרי אם בן הזוג או בת הזוג נמצאים בצו 8, ויש למשפחה ילדים, אז בעצם מישהו צריך לדאוג לילדים, שכרגע המסגרות בחלק ניכר מאזורי הארץ עדיין אין בתי ספר בצורה מסודרת, אז עוד רבע מההורים נשארו בבית לשמור על הילדים ולא יכולים לעבוד מהבית.
כל כרגע, זה חתיכת ברקס רציני על הכלכלה.
ברקס רציני מאוד, תוסיף לכך, שזה מספר יחסית קטן, כי זה רק ההתחלה, אבל כבר 10,000 עובדים הוצאו לחלט, זאת אומרת שלא מקבלים כרגע שכר. אני אומר עוד פעם, אנחנו מדברים על עלייה הולכת ומתמדת במספר המועסקים. כרגע בישראל יש 4.35 מיליון עובדים ישראלים. אתה יכול להבין איזה סדרי גודל מטורפים של מספרים מדובר פה. עכשיו, אני רוצה לחזור חזרה, אמרתי שיש גם משבר בנדלן, זה בעצם פרויקט שצילמתי מול הבית שלי, פרויקט בנייה ענק, והוא דומם.
מה זה, לא רק קטנים מחבלים לך בשער, גם עובדים לך על הראש?
אתה רואה? אבל לא עובדים לי על הראש, זהו, הפסיקו לעבוד לחלוטין, הפרויקט הזה מושבת באופן מלא, עכשיו אני רק חושב על הקבלן שבעצם כבר שילם כל כך הרבה מקדמות גם לכל הספקים שלו וגם הולכת להיות בעיה קשה מאוד וזה לא רק כן, אני אומר את זה, אומר את זה גם ראש איגוד הקבלנים.
כי מצד אחד עובדים פלסטינים לא באים עכשיו, העובדים הזרים האחרים נקראו חזרה החוצה על ידי ממשלותיהם, תברחו תברחו מישראל, ודיברנו על הריבית הגבוהה, התחייבויות שקבלנים לוקחים עומדות עכשיו באוויר והם משלמים על זה כסף על כל יום שעובר, אז זה חתיכת עניין.
והריבית מאוד גבוהה כאמור, ולכן שוק הבנייה לפי נשיא התאחדות הקבלנים במשבר החמור ביותר מאז הקמת המדינה, כשכרגע יש מחסור של 90 אלף עובדים פלסטינים, שהם בעצם אלה שעובדים, וכרגע יש ברוב המקומות סגר מלא, ולא נותנים להם להיכנס לישראל.
בתל אביב יש עכשיו 1,000+ אתרי בנייה פתוחים, שחלקם זה הרכבת הקלה, יש המון אתרי תשתית תחבורתיים שצריכים להיבנות, וגם הם נתקעו, כלומר זה לא רק תוקע בניין פרטי שמישהו רוצה לגור בו, זה תוקע את הקידום של תשתית מדינת ישראל.
חד משמעית. אבל הבעיה הזאת היא עוד בעיה הרבה הרבה יותר מורכבת, כי אנחנו מנסים טיפה לחשוב, אתה יודע, לאן הדבר הזה הולך. כרגע אנחנו נמצאים באיזושהי מין סיטואציה שגם בצפון וגם בדרום יש הרבה מאוד יישובים מפונים, יישובים גם הרוסים שצריך לשפץ אותם ולשקם אותם, גם בכלל לא בטוח, וזאת נקודה מאוד מטרידה לעתיד, שהם יחזרו אליהם התושבים, כי אחרי כזאת טראומה כמו שהמדינה חוותה, צריך להיות מאוד מאוד אמיץ, להיות יישוב שיושב על גדר שהיא גבול של מדינת ישראל, וזו שאלה גדולה מאוד, ואז אם תהיה התכנסות למרכז, זה בדיוק הבעיה העיקרית, כי שבעצם כל האוכלוסייה מתרכזת באזור מאוד מצומצם. המדינה חייבת לאפשר לתושביה לחיות בביטחון, גם לאורך הגבולות וגם באזורים שכאילו היום נחשבים יותר מסוכנים. אבל בוא נחזור חזרה לדברים שאנחנו מבינים בהם יותר, וזה ההייטק הישראלי. אז כרגע 10% ממגזר ההייטק הישראלי נמצא בצו 8, שזה בין 30-50 אלף מגויסים, זה סדר גודל של כמות העובדים שחסרה. הייתה כותרת די מדכאת בדמרקר, שהרבה מאוד מנכלים הלכו למילואים בהבנה שזה הסוף של החברה, כי בעצם אין מי שיניע את החברה קדימה, הם היו צריכים להתגייס, הם עזבו את הכל בצווי 8, לא מעט מנכלים ויזמים ושותפים ופאונדרים ומה שאתה לא רוצה כדי להירתם למאמץ הקולקטיבי, כי באמת התחושה היא, אתה יודע, מדברים פה על מלחמת עצמאות שנייה ועל קרב של להיות או לחדול, התחושה היא שאין דבר יותר חשוב מזה בעולם, והמחיר הוא פגיעה קשה מאוד בהייטק הישראלי. מחקר שפורסם השבוע של הרשות לחדשנות אומר, זה מספר בלתי נתפס, 84% מחברות ההייטק הישראלי דיווחו על פגיעה בעקבות המצב, 43% נפגעו בהון האנושי, 14% נפגעו במימון, ו-27% נפגעו גם בהון האנושי וגם במימון, ופה בעצם קורה משהו שאני לצערי גם בחברות הפורטפוליו שלי חווה אותו באופן אישי, כל העניין של גיוסים נעצר לחלוטין, לאחת החברות שלנו, וזה הכל תלוי בעצם כמה כסף נשאר לה בקופה, אז החברות שבעצם במצוקה וחייבות עכשיו להשיג גיוס, נמצאות במצוקה קשה מאוד, כי לא בטוח שהם הצליחו להשלים את הסיבוב. משקיעים גם מישראל וגם זרים כרגע חוששים מאוד לקחת את הסיכון ובעצם להשקיע בחברה, כשיש כזה חוסר ודאות מוחלט.
אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אין לי ספק שאם יזם שאתה משקיע בו, אומר לך, תשמע, אני בצד 8, חצי החברה שלי לא יכולה לתפקד, אני רוצה לדחות את היעדים שסיכמנו עליהם ברבעון, אין לי ספק שאתה אומר לו כן. האם גם המשקיעים הזרים, שהם לא ישראלים, שלפעמים הם רוב ההשקעות בחברה, ברוב המקרים הם רוב ההשקעות בחברה, האם גם הם מקבלים את זה ואומרים, אין בעיה, איציק, דוחים לך את היעדים, רבעון אחד, דבר איתנו בינואר.
אני אומר מאוד מאוד בזהירות, כי זה רק החוויה האישית שלי, אני חושב שקורים שני דברים. דבר ראשון, היזמים הישראלים יותר מדברים עם המשקיעים הישראלים. יש שותפות גורל אמיתית בין היזמים לבין המשקיעים. אנחנו מבינים הרבה יותר טוב כישראלים מה עובר על אותם יזמים. זה מצד אחד. מהצד השני, אני חושב שהמשקיעים הזרים, לפחות האלה שאני דיברתי איתם, הם כל כך בשוק ממה שקורה פה, שהם אפילו לא יודעים מהי ההצעה הנכונה לתת. ולכן זה עוד ייקח טיפה זמן, עד שאני חושב שתהיה פה טיפה התעשתות והבנה לאן הדבר הזה מתקדם, ואם אנחנו ממשיכים במצב מלחמה שכזה, או שאנחנו נתקדם להפסקת אש, ואז בהתאם לזה יתקבלו החלטות. כרגע זה עוד מוקדם מדי באמת בשביל להגדיר מדיניות עבור החברות. כל מה שעושים המשקיעים הישראלים זה בעיקר תומכים ומעודדים את היזמים, ובעצם מנסים...
מורלית.
גם מורלית, וגם מנסים לתת עצות. יש לנו חברה, כולם קצינים באיזשהי מדור מאוד מאוד ספציפי בחיל המודיעין, וכולם כויסו כמובן בצו 8, הם הגיעו לאיזשהו הסכם עם מפקד המדור, שהם יעשו תורנות של 24-7 בינם לבין עצמם, כדי שיוכלו לאפשר גם לחברה לפעול, וגם לסייע לצבא, וככה זה עובד.
שמע, זה נשמע כמו פרק בסדרה, כלומר, תראה, המפקד, אני והוא 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 והוא, כאן ביחד במילואים, אבל אנחנו גם ביחד באותה חברה, תן לנו לעשות משמרות, כי מישהו צריך להפקיד להם את החברה.
סיפור אמיתי לגמרי, ואנחנו מגיעים לכל מיני מקרים, שגם המפקדים בצבא, מבינים בדיוק לאן הדבר הזה הולך, ומבינים שיש גם משמעות לחוסן של העורף, ומאפשרים את זה. אבל זה כן, סיטואציה מאוד מאוד מורכבת. הניו יורק פוסט, דרך אגב, טוען שהגיעו אליו כל מיני מקורות, שהרבה מאוד הייטקיסטים כרגע עוזבים את ישראל ובדרכם לניו יורק. אני באופן אישי לא מכיר יותר מדי סיפורים מהסוג הזה, אני מכיר כמה וכמה. דרך אגב, יותר בחברות הגדולות והמבוססות שמאפשרות את זה. חברות בינלאומיות גדולות, זה לא באמת משנה למייקרוסופט, גוגל, אמזון, אם אתה עובד מישראל או סן פרנסיסקו לצורך העניין.
אם אנחנו רוצים להיות קצת יותר מעודדים, אז יש את הקמפיין הזה של ארגון GCMO, שהוא, אני חושב, מרים לרוח הישראלית הרבה יותר כמו שאנחנו רגילים, שאומר, חברים, אנחנו ישראלים, הייטק הישראלי, we deliver no matter what. יש מלחמה, אין מלחמה, יש מיתון, יש רפורמה, יש קואליציה, אנחנו יודעים לדלבר, כלומר לעבוד, ואני חושב שזה נוגע במשהו מאוד מאוד ישראלי. אגב, בדיוק כמו החבר'ה שאמרת במדור הספציפי במילואים, אנחנו נסתדר, עבודה תהיה.
בדיוק, דרך אגב, זה באמת הרוח הישראלית, בגלל זה גם כל כך אוהבים להשקיע בישראל. הבטחתי שנתייחס לאוקראינה, אז בעצם המצב הזה בין אוקראינה לבין רוסיה הוא כבר נמשך הרבה מאוד זמן, ואתה יכול לראות איך ב-22 שהמלחמה פרצה בפברואר 22, ההשקעות האוקראיניות שבעצם סגסגו, זאת אומרת אוקראינה הייתה במגמת צמיחה מטורפת, אתה יכול לראות מ-2017 שההשקעות שם עמדו על $250 מיליון, ב-2021 כבר זה הגיע ל-$830 מיליון של השקעות בסטארט-אפים אוקראינים, וב-2022 זה צנח ל-218, כי בסופו של דבר, בתקופת מלחמה קשה מאוד להשקיע, ואני פה מוסיף עוד נתון מתוך הרשות לחדשנות, בין 75% ל-80% מההשקעות בטכנולוגיה ישראלית מגיעים מחוץ לארץ. ישראל זה אחת המדינות שבהן הממשלה, החלק היחסי שלה ב-OECD היא הכי נמוכה, זאת אומרת אנחנו לא יכולים לבנות על הממשלה, כמעט כל הכסף הוא כסף פרטי, ורובו המכריע מגיע מחול, וזה נתון מאוד קריטי, כי מסתכלים, אתה רואה את התמונות האלה, תחשוב ב-CNN או ב-BBC, ולא חי פה בישראל, ולא באמת יודע איך תל אביב מתפקדת, אבל זה נראה לך... כמו שלנו נראית אוקראינה, אתה יודע, זה ככה זה נראה למשקיעים זרים, וזאת יכולה להיות פגיעה מאוד מאוד משמעותית, כי אם יש דבר, באמת, דבר שמשקיעים שונאים, זה חוסר יציבות, אין ספק שמלחמה זה הדבר הכי גרוע על העניין הזה.
אתה יודע, אבוי לנו אם נהיה במלחמה עכשיו שנה וחצי כמו שאוקראינה, אני לא חושב שאף אחד מדמיין תרחיש כזה גם בחלומות הגרועים. מצד שני, כמו שאתה מציין בצדק, התלות של המשק הישראלי, במשקיעים הזרים, דרך ההייטק, היא דרמטית.
היא דרמטית מאוד. הממשלה, במשהו שהוא אפילו קצת בדיחה, אומרת להתקצה מענקי חירום של 100 מיליון שקלים להייטק, זה $25 מיליון, אפילו טיפה פחות.
כן, תוסיפו עוד אפס חברים, אז
כן,
נדבר.
כן, אפילו שניים, ויש דרכים לעשות את זה. דרך אגב, אם רוצים לדבר על זה, אז אנחנו נשמח לעזור ולהסביר איך לעשות את זה. הדבר המדהים הוא זה שההייטק זה קצת כמו דאבל דיפינג, כי ברגע שבעצם המגזר הזה נפגע, אז גם המס הכנסה של מדינת ישראל נפגע בצורה משמעותית. מחקר אחרון שיצא השנה אומר שמעל לשליש מתקבולי מס ההכנסה של מדינת ישראל, מעל לשליש, זה מספר פשוט בלתי נתפס, מגיע מהסקטור הקטן והמצומצם הזה.
וצריך להזכיר שחלקם של עובדי הייטק בקרב הציבור הישראלי הוא משהו באזור ה-11%. ודיברנו על זה בעבר, כל עובד הייטק בעצם משלם פי שלושה מחלקו היחסי באוכלוסייה, כי השכר גבוה, שזה טוב, וכולם נהנים מזה דרך תשלומי המיסים.
נכון.
ומכאן האינטרס הישראלי לעזור להייטק, זה לא בשביל הייטקיסטים, זה בשביל מדינת ישראל.
לחלוטין. וג'ימי דיימון רואה את כל הסיפור הזה, וג'י-פי מורגן, הבנק הגדול בישראל, אומר, תקשיבו, על מה אתם מדברים? הכלכלה פה בישראל הולכת להצטמק, נותן תחזית קודרת מאוד של קיטון של 11% במשק הישראלי. חברות הביטוח שבעצם מבטחות את האג"חים הישראלים, מה זאת אומרת לבטח? בעצם מה הסיכוי שישראל לא תוכל לעמוד בפיראון האג"ח הממשלתי אותו היא מנפיקה? אז הגענו בעצם לעלות ביטוח הכי גבוהה מאז 2013, זאת אומרת עשור, לא הייתה עלות כל כך גבוהה לביטוח אג"חים ממשלתיים, מה שאומר שחברות הביטוח מתמחרות סיכון גבוה מאוד כרגע במדינת ישראל, וכמו שאמרנו, כל התחזיות האלה, גם של פיץ', גם של מודיס וגם של S&P, כרגע נראות רע מאוד, ומה בעצם, מה זה אומר ההורדת דירוג? זה אומר שתהיה ריבית גבוהה יותר לאגרות החוב הממשלתיות. ברגע שהממשלה, לצורך מימון המלחמה או מימון היישובים שנפגעו או מתן מענקים, תצטרך בעצם להגדיל את התקציב שלה, ולצורך זה תצטרך ללוות כסף מהציבור. במידה והדירוג של מדינת ישראל ירד, הריבית אותה מדינת ישראל תצטרך לשלם תהיה גבוהה יותר. ואז זה אומר שבעצם יש עוד הוצאות למדינה, הוצאות ריבית, שהן מאוד מאוד משמעותיות, ולכן העניין הזה הוא קריטי, זה לא בטח למדינה שנמצאת בכזאת סיטואציה קשוחה של מלחמה. עכשיו, הנבואות השחורות לא מסתכמות בסיפור הזה, אבל בעצם המדרג הראשי של ישראל ב-S&P אומר, תקשיבו, גם ההתאוששות שלכם, אתם חושבים, אוקיי, בוא נגיד שהסתיימה המלחמה. ההתאוששות שלכם תהיה הרבה יותר ארוכה מזאת של הקורונה, הוא בעיקר מצביע על סקטור התיירות, והוא אומר, 5.5% מהתל"ג של ישראל, טרום קורונה, היה בענף התיירות, ובענף הזה עובדים 150 אלף עובדים, שזה כמעט 4% משוק התעסוקה. אתה אומר, אוקיי, אין שום תיירות, ואתה יכול לראות שבעצם עדיין מהקורונה לא באמת התאוששנו, כרגע אחוז התיירות ב-2023 עומד על 4.2, אחרי נפילה קשה מאוד ב-2021 ו-2022, היינו במגמת השתפרות, עדיין לא הגענו לתקופת טרום קורונה, ירדנו כמעט לאפס מוחלט, אם לא לאפס מוחלט, כל הטיסות הנכנסות והיוצאות מישראל בוטלו, להוציא את אל על שהיא חברת התעופה הלאומית, קשה מאוד להיכנס ולצאת מישראל.
מילה אחת דני על ההשוואה לקורונה שאני דווקא מאוד מבין אותה, כלומר שים בצד את העניינים המלחמתיים ואת הטרגדיות האישיות שהן בלבל אחר לגמרי, ברמה הכלכלית אני חושב שהקורונה לימדה אותנו, את כולנו, כישורים של עבודה שלא היה לנו קודם. תשמע, מה שאנחנו עושים עכשיו, אתה ואני, אני פה ואני כבר מסודר עם מחשב ותאורה ומצלמה ומיקרופון, ואני יכול לעבוד מכל מקום, והרבה מאוד ישראלים למדו לעשות את זה, לעבוד בכל מצב, מכל מקום, בכל שעה, מהבית, ואני חושב, אני מקווה, אולי זה wishful thinking, אני מקווה שהכישורים שרכשנו בקורונה ישרתו את המשק, כן להתאוששות מהירה יותר בכל מה שהוא לא תיירות.
אני גם מאוד מקווה, עדיין זה סקטור עצום עם המון המון עובדים, 150 אלף עובדים בישראל בתחום הזה, וגם תיירות, עזוב את התיירות היוצאת, האנשים צריכים להתעברר ולנשום, זה חלק מאיכות החיים שלנו, וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב ל-well-being שלנו כאומה, והוא כרגע נפגע שוב פעם פגיעה אנושה. אני קצת רוצה להגיע לצד האופטימי יותר, בנק ישראל דווקא חושב שהמצב בכלל לא הולך להיות כזה גרוע, בעצם האנליסטים של הבנק מפרסמים תחזית אחרת, אז אם S&P צופה שהשנה תהיה צמיחה של 1.5% בכלכלה הישראלית וב-2024, כי בעצם תהיה את הפגיעה העתידית, תהיה גדילה רק של 0.5%, אז בנק ישראל, התחזית שלו ל-2023 עומדת על 2.3%, והתחזית ל-2024 עומדת על 2.8%. דרך אגב, מיטב, באופן עצמאי לחלוטין, הם מסכימים עם התחזית הזאת של בנק ישראל ל-2024. הסיבה לאופטימיות של בנק ישראל זה שבעצם
זה כי נגיד ירד למרתפים, פתח את הדלת, ומה שהוא רואה שם זה הרמות של שטרות.
בדיוק, אז יש לישראל יתרות מתח משמעותיות מאוד, בעצם יש 200 מיליארד דולר לישראל ביתרות מתח, שהלכו ותפחו דרך אגב בגלל חלשות השקל, זאת אומרת, המצב מטיב עם מי שמחזיק מתח, ולכן בעצם יש איזושהי כרית ביטחון משמעותית. לישראל גם יש יחס חוב תוצר טובים מאוד באופן יחסי, עומדים על 60%, זה אומר שבעצם החוב הוא רק 60% מהתוצר המקומי, ולכן ישראל לא כל כך תלויה בגופים אחרים כמו מדינות אחרות. הממוצע של ישראל של חוב תוצר הוא יותר נמוך מהממוצע של OECD, ולהוציא גרמניה, אז פה גזרתי מהאתר של OECD, אתה יכול לראות שגם באנגליה וגם בקנדה וגם בצרפת וגם בארצות הברית בצורה משמעותית, ובטח ובאיטליה וביוון וביפן, המצב הרבה 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 יותר גרוע מאשר בישראל, ולכן הכלכלה נכנסה למשבר הזה בצורה מאוד איתנה, ויש תמיד גם את העניין הזה של השאלה של הדולר, האם הדולר הזה הוא טוב או לא טוב, אז אמרתי שבעצם זה הדולר הכי חלש מאז 2012, אבל דווקא להייטק, שהגיוס הוא בדולרים, של הסטארט-אפים מגייסים בדולרים, ההכנסות של הסטארט-אפים הישראלים, כי אנחנו פונים לעולם, הם דולריות, ובעצם מוצאות הפיתוח שלנו, בגלל שאנחנו משלמים שכר לעובדים ישראלים, והרוב הוא שקלי, זה גם בטווח הקצר עוזר מעט לסטארט-אפים, בהנחה שהם לא המירו את הדולרים שלהם לשקלים.
בעצם מה שאתה מראה עכשיו זה שהצד של ההכנסות עלה ב-20% בלי שעשית שום דבר, זו אינדיקציה לא טובה לכלכלה הלאומית, אבל למי שעוסק בסחר מול העולם, זה דווקא נותן לו שרידות ויציבות לא רעות.
בדיוק, ואני חוזר ואומר שבעצם המפתח הוא ההייטק הישראלי, כי בעצם 54% מסך הייצוא של ישראל, וזה חוזר בדיוק למה שאמרת הרגע על השערי מטבע, זה הייטק הישראלי, והכנסות המדינה ממיסוי, כמו שאמרנו, זה 34%, 50-60 מיליארד שקל מיסוי רק מיוחסים להייטק הישראלי, והתרומה הכוללת של התוצר זה בין 310 מיליארד ל-360 מיליארד שקל, וצריך להשקיע בדבר הזה. עכשיו, מלחמה באופן קצת מוזר, גם מקדמת הרבה מאוד טכנולוגיות, בעיקר צבאיות, לא רק, אבל בעיקר צבאיות.
אתה יודע, הרבה אנשים אומרים שלא נצטרך, שלא ככה נתקדם, אבל זוהי עובדה. כשיש אילוץ, ובטח במדינה כמו ישראל, אז טכנולוגיות חדשות קופצות קדימה, ובסוף יש רבים שנהנים מזה לא רק בשדה הקרב.
נכון, נכון.
אבל בואו נתחיל באמת עם כמה דוגמאות ממש בשדה הקרב, לטכנולוגיות חדשות שנכנסו עכשיו.
נכון, אף אחד מהם לא הייתה אמורה להיכנס עכשיו, אבל בעצם הפיתוחים מועצים, ושמה במקומות האלה שזה מפאת, רפאל, אלבי, תעשייה צבאית, תעשייה אווירית, עובדים שעות נוספות, גם להשלים פיתוח וגם להתחיל ולייצר. אז כמה דוגמאות לטכנולוגיות עיליות שכרגע מפותחות בישראל, שאחרי זה גם מגדילות מאוד את כל האקוסיסטם הטכנולוגי צבאי של מדינת ישראל, גם ייצרו ביקוש לעוד הרבה מאוד עובדים בסקטור הזה של ההייטק היותר צבאי, וגם באמת ימחרו לעוד צבאות אחרים ויכניסו עוד מטבע זר לתוך המדינה. אז הראשונה שאני מדבר עליה זה בעצם פצצת מרגמה חכמה. פצצת מרגמה זה משהו שלדעתי, אם אני לא טועה, מלחמת העולם הראשונה ועד היום לא היה שום שינוי. אני זוכר את הנרתיק המזעזע הזה, ובסוף אתה מכניס איזשהו מין פגז לתוך מין קנה כזה קטן. עם היד אתה שולט על הסיבוב שלו, ובכך בעצם הוא פוגע או לא פוגע, אתה רואה לאן ירית, ואז אתה מחייל את עצמך, אז לא עוד, היום צהל הכריז על נשק חדש, במרגמה שיש לה
עוקץ פלדה.
כן, GPS, אתה פשוט מציין את המטרה אליה צריך להגיע, או באמצעות קורדינטות, או באיזשהם אמצעים של ציין לייזר כזה או אחר, ואז הפגיעה היא מובטחת, אתה בעצם לא חושף את עצמך, ואתה יכול על הפגז הראשון לפגוע, על הוואן, בדיוק. ברק, שזה בעצם מרכבה סימן 5, שגם כן לא היה אמור להיכנס למערכה, ונזרק למערכה, נכנס עם טכנולוגיות באמת חלל, ומציידים את מפקדי הטנקים, באיזושהי מין כסדת VR מאוד מתוחכמת, כמו שיש במטוסי הקרב של ה-F-35 וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם נותנים ראות מושלמת, למפקד הטנק מתוכו, כנראה היום שזה הטנק המתקדם ביותר בעולם, ועוד פעם, הוא לא היה אמור להיכנס למערכה, אבל הוא נכנס למערכה.
אגב, ראית את החדשנות של הפרגולות של הטנק? הטנקים נכנסים לעזה עם גגון כזה, וזה לקח מהחזית של רוסיה-אוקראינה נגד תקיפות רחפנים, בעצם משוחחת מלמעלה על הטנק.
ומערכת חדשה שנקראת מגן אור גם הייתה אמורה להיות מבצעית ב-2025, וכבר עכשיו מכניסים אותה לפיילוט אחרי 18 שנה של פיתוח, ובעצם זו קרן לייזר בעוצמה חזקה מאוד, שפשוט במקום כיפת ברזל שבעצם צריך לירט באמצעות שליחת טיל, שגם הטיל מאוד מאוד יקר, וגם צריך לחשב בעצם שני מסלולים בליסטיים, גם של הטיל שיוצא וגם של הרקטה שנורית, בעצם אתה יכול לכוון את הקרן לייזר על האובייקט, לתת גל אור והחום הרב שבעצם משתחרר מהקרן לייזר להשמיד את המטרה. נשמע בדה בדיוני, אבל זו טכנולוגיה שכבר עכשיו נכנסת לשימוש על ידי צה"ל. דרך אגב, יש עוד הרבה דברים אחרים שפשוט צה"ל בוחר לא לשתף ולא לפרסם, ואנחנו בטח שלא נפרסם. זה כרגע הדברים הידועים. אבל אני חושב שהדבר הכי משמעותי זה AI, ובעצם אתה יכול לראות בראשון לעשירים מתפרסם מחקר חדש, שבוע לפני המלחמה, שההייטק הישראלי ממשיך להיחלש, וצריך, זו בעצם ההמלצה של הרשות לחדשנות, להקים תוכנית לעידוד יזמות ואסטרטגיות לאומיות של בינה מלאכותית. אני חושב שאנחנו דיברנו על זה כמה וכמה פעמים קודם לכן, ובעצם המלחמה הזאת נותנת את הבוסט המיוחל ל-AI, כל התמונות המטופשות האלה שדרך אגב החמאס עושה בהן שימוש בלי סוף, מעלים תמונות, זאת תמונה כאילו מהאצטדיון של אתלטיקו מדריד, וזה עובד עדיין על אנשים, כי אנשים לא יודעים להבחין אם מדובר בתמונה אמיתית או לא בתמונה אמיתית, ובעצם מראים את דגל פלסטין פרוס על גבי יציע שלם באתלטיקו מדריד. כמובן שזה לא קרה ולא היה, אבל עדיין זה מייצר איזשהו מין סנטימנט, ותמונה הזאת שותפה. אני שותף בהמון קבוצות שבעצם אנשי הייטק מכל מיני חברות, חלקן מהחברות הגדולות, חלקן בעצם מחברות סייבר, בכל מיני תחומים, מתגייסים יחד כדי לבנות כל מיני כלים לעזור לצבא, בעיקר סביב איתור החטופים, מציאת המקומות שבהם הם יכולים להסתתר, באמצעות הצלבה של הרבה מאוד דאטה. עוד דוגמה, זה בעצם טכנולוגיה שעוזרת לאתר אנשים שהושחתו.
כן, זה בעצם דוגמה שקיבלתי מחברת קורסייט, חברת בת של קורטיקה שעוסקת בזיהוי פנים. זה הולך להיות סטרגי, אני מזהיר. ממש בימים הראשונים, כשהתבררו ממדי האסון של השבעה באוקטובר, עם כמויות מטורפות של הרוגים ולא מעט פצועים ללא הכרה ובלי מסמכי זיהוי, אז השתמשו בזיהוי הפנים של קורטיקה, של קורסייט, וגם של חברות אחרות, כדי לזהות, צריך בסך הכל תמונה אחת שלהם, ו-30% משטח הפנים, כדי לזהות אנשים כאלה, וזה עזר, הרי המערכות הישראלות התמודדו עם 1,400 הרוגים ביום אחד, ואנחנו יודעים שצריך לעשות את המלאכה הזאת מהר, גם מסיבות ביולוגיות וגם מסיבות הומניטריות, אז הטכנולוגיה הזאת עזרה לעשות את זה מהר, לפני שיהיה מאוחר מדי, לזהות ברמה של מאות מהאנשים האלה ולהודיע למשפחות. וזה אילתור, כן?
זה אילתור. אז דוגמה נוספת, חברה שקוראים לה גלוס AI, ראה המנכ״ל אופר פמיליה,
אופר,
שאנחנו מפסידים בהסברה, ובעצם אמר, אני נותן את המערכת הזאת לכל מי שרוצה בעצם לקחת את הסרטים, לקצר אותם, לערוך אותם, להוסיף להם כתוביות, לדבב אותם באמצעות המערכת שלו. לפי מה שקראתי, אני לא יודע עד כמה זה נכון, הוא בעצם היה בתהליך של מכירת החברה, הוא עצר את המכירה, ואמר, אני עכשיו תורם את כל זמני ומרצי להסברה הישראלית. ואני חושב שבאמת הרוח הישראלית והיכולת שלנו להתאושש מהר ולרתום את כל המשאבים לטובת הצרכים, בין עם האזרחים ובין עם הצבאיים, פשוט באמת יוצא דופן ומדהימה. אני גם חושב שאולי אנחנו צריכים ללמוד פה לאחרי המלחמה, ללמוד קצת מהשיטה של חיל האוויר ששומר כל הזמן על הטייסים שלו בקשירות ומחייב אותם להגיע ליום בשבוע לבסיס לטיסה. אני חושב שגם בעולם הסייבר וגם בעולמות אחרים, היה נכון אם היינו מאמצים עבור קבוצה קטנה ומובחרת של באמת המוחות הכי טובים שיש לנו בהייטק הישראלי, את אותה דיסציפלינה, ושומרים על האדג' הזה כל הזמן ולא רק בזמן מלחמה.
יזם ששנינו מכירים ואתה משקיע בו, הלך למילואים, הוא בן 26-7, נכון? והוא קולט שהמערכות שמשתמשים בהם עדיין בחיל המודיעין, זה דברים שהוא קודד, הוא תכנת כשהוא היה בסדיר.
דרך אגב, הפואנטה בסיפור הזה שבשבועיים הם שדרגו את המערכות הביטחוניות, עוד פעם אני לא יודע מה וגם לא שאלתי, לרמה מטורפת, כי באמת יש לנו את האנשים הכי טובים והכי מוכשרים בכל אחד מעולמות ההייטק, איפה שלא תזרוק אבן, אנחנו באמת מצוינים. יונתן אדירי, שהוא בכלל יזם בתחומים הרפואיים, יזם אדיר, צייץ ציוץ מאוד אופטימי, אומר שבעוד 5 שנים, חברות שנולדו בחדרי הבינה המלאכותית של מאמץ איתור החטופים של אחים לנשק, יפתרו בעיות מורכבות מאוד בשורה של תחומים מדעיים, בעוד 1,000 ימים בערך, יגויסו מאות מיליוני דולרים בצוותי הקמה שהרעיונות שלהם נולדו בעבודת הקודש הזאת, והחברויות שלהם נבחנו בימים קשים האלה, תחזית. א', חותם על כל מילה, לוואי ובאמת הדבר הזה התגשם. אתמול 300 כלכלנים בכירים כתבו מכתב לסמוטריץ' ונתניהו, ואומרים, אנחנו צריכים מאוד להתמקד בבניית התקציב ובחלוקה נכונה ומאוד מדויקת של המשאבים, שלא נעשה טעויות ושלא בעצם כל הכספים הקואליציוניים שחלקם נראים כרגע, אני אגיד את זה בצורה מאוד עדינה, בסדר עדיפות מאוד 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 נמוך ולא חשוב. תבינו את גודל האחריות שכרגע מוטלת על כתפיכם ותפעלו בהתאם. המרצה באמת הנערץ שלי באוניברסיטה, פרופסור רפי מלניק, שגם אחר כך היה נשיא אוניברסיטת רייכמן, אמר שלדעתו צריך להקים צוות כלכלי, דומה מאוד לקבינט הביטחוני, שמתעדף את המשימות האלה, והוא בעצם שם בתור מטרה הכי חשובה לחזק את האוכלוסייה שנפגעה בעיקר בדרום, ולתת להם פתרונות גם תעסוקתיים וגם של דיור.
חברים, זה בידיים שלנו, גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה המדינית-משטרית, וגם ברמה האנושית.
אז ברוח ההתנדבות המדהימה שמאפיינת כל כך את העם היפה שלנו, אני בחרתי ציטוט של רבי שלמה אבן גבירול.
אין הנדיב מי שהתנדב על מי שהתנדב עליו וקרב את מי שקרבו, כי זה גמול. אבל הנדיב הוא מי שהתנדב על מי שלא התנדב עליו וקרב את מי שירחיקו. שזה אחד הדברים אולי ברמה האישית הכי קשה לעשות, אבל אין זמן יותר מתאים מעכשיו. אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו אפרת מירון, ולמוטי אוננה ותומר וולף על הסיוע הטכני, וכמובן לחברים במאקו, ניצן קרמלי, זוהר צלח ודנה גוטרזון. אנחנו זמינים לכם באפל פודקאסט וספוטיפיי ו-12 פלוס, וכמובן במאקו ובשידורי קשת 12 פלוס. שתפו משהו מהפרויקט של מאקו, אחלה סרטוני הסברה שבעולם. ואם יש לכם הצעות והערות כרגיל אלינו, אתם ממש מוזמנים, או במייל בזמן את קשת macftv.com, או בוואטסאפ 0376760. עד כאן דני.
עד כאן.
עד השבוע הבא.